שלום לכם, ladies and gents, ואנחנו היום בלייב מעט יותר קרבי, לכבוד היום שהיה אמור להיות היום, אבל למעשה לא קרה, שהוא היום שבו התו הירוק היה אמור להתבטל לאלו שלא עשו את הבוסטר. ולכן, כיוון שהאקרים חמודים פרצו ככל נראה לאתר של משרד הבריאות, סתם, זה יכול להיות שלא, יכול להיות שזה פשוט עקב עומס, אני נוטה לשייך עומסים כאלה באופן מאוד מקרי, לאיזשהו האקר או האקרית, חמוד או חמודה, שפשוט פעילו את האתר של משרד הבריאות. אני רוצה להאמין שהכובעים הלבנים עובדים מאחורי הקלעים, כדי לעכב ככל שניתן את גזרות השמד שעומדות מרחפות מעל ראשו של העם היהודי והאנשים בכלל, בארץ ובחול. אנחנו היום נעשה איזשהו לייב יחסית לא מאוד ארוך, מובנה עם התחלה, אמצע וסוף, עם פאנץ' ועם מוזיקה באמצע. עברנו את החגים, היה ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שזה החג הראשון למעשה מבין שלושת הרגלים, אם אתם סופרים מתשרי, זהו הרגל הראשון, אם סופרים מניסן, זה הרגל השני. סוכות זה החג שבו ישראל נידונים על המים לקראת החורף. המים הם גם הסמל של הרגש והשפע בחיינו. מים יכולים להיות שמחים ומשפיעים ומחיים, ואילו מים יכולים להיות כמו צונמי או מבול לצורך העניין. אז הנידונים, הדין על המים הוא בו יש חסד וגבורה, צד ימין וצד שמאל. עברנו את זה, אנחנו כבר דנו את עצמנו, כן, מהשמיים דנו אותנו לקו זכות, ואת הרעים לקו סחוג, ואנחנו נתחיל לעבור על אירועי היום, כבירותיי ורבותיי. אז נתחיל מכמה כתבות בעצם, שאנחנו, אני רוצה להוליך אותנו אל הפאנץ', והפאנץ' הוא כאז כן היום, כאך כן, הנגאלתי אתכם אחרית כבראשית, כמו שאומר לנו הכתוב. כמו בתורה, כמו שהרגע אמרנו ככתוב, הפתרון של אברי גלעד למתנגדי החיסונים. איש התקשורת, אברי גלעד, סבור שהרגע שבו מחוסנים ולא מחוסנים לא יוכלו לחיות יחד קרוב מתמיד, וגם יש לו פתרון למתנגדי החיסונים שמגיע מהתורה. זה אברי גלעד, או השיבוט שלו, או איזשהו שכפול כלשהו שלו. אני לא רואה הרבה קשר בין אברי גלעד שאני הכרתי בתור ילד לאיש הזה, לא בפנים ולא בהתבטאות, לא יודע מה זה אומר, אתם מוזמנים לעשות את האחד ועוד אחד, אולי יצא לכם שתיים. להרגשתי, חיים משותפים של מחוסנים ובלתי מחוסנים יהפכו בקרוב לבלתי אפשריים, כך כותב איש התקשורת אברי גלעד בתורו השבועי בעיתון ישראל היום. לדברי גלעד, מערכת הבריאות לא תוכל לעמוד לזמן ארוך בנפח התחלואה שיוצרים הלא מחוסנים. הלא מחוסנים ימשיכו להתעקש שהכל קנוניה, והמחוסנים לא יסכימו יותר לקבל שירות רפואי סוג ג'. אז מה הפתרון מבחינת גלעד? לכן אני מציע ברוח תורתנו הקדושה, אני לא מאמין שהוא מצטט את זה, אני לא מאמין שהשידלת הזה מצטט את התורה, זה פשוט הזוי. את קונספט ערי המקלט. במקור שלוש ערים ששימשו למסתור לאנשים שהרגו בשוגג מפני נקמת דם. הרגת לא בכוונה, אם רצת מספיק מהר והגעת לעיר המקלט, אף אחד לא יכול לגעת בך שם, עד שמת הכהן הגדול, ואז ניתן היה לחזור הביתה בשלום. למה שלא נקים שלוש ערי מקלט בישראל, שאליהן יעברו מתנגדי החיסונים ובני משפחותיהם? תוהה גלעד בינו לבין קוראיו. שם לא יהיה תו ירוק, לא יהיו מסכות. מערכת החינוך תהיה תמיד פתוחה, וכל אדם ינהג על פי ראות עיניו. כל עוד לא ינסה לבוא בקהל האזרחים הכללי. בערים הללו יקומו מרכזי אשפוז, יעבדו בהם צוותים שמאמינים בדרך האי חיסון. בראשם יעמוד כמובן הרופא של הקהילה דוקטור אריה אבני, ויראה מה הוא יודע לעשות כשנותנים לו. אני מציע את פרדס חנה, שמלך כבר נטלה לעצמה את התואר של בירת הבלתי. צריך גם עיר ערבית שתתנדב, ועוד ישוב בדרום, לחובבי המדבר. אוקיי, אז שוב, אני מזכיר לכם, אברי גלעד, אברי פריקין גלעד, מציע להפוך את פרדס חנה לגטו שלא מחוסנים. אני אגיד את זה שוב פעם, אברי גלעד מציע להפוך את פרדס חנה לעיר מקלט, או שמה נאמר, גטו ללא מחוסנים, בה כל הרגישים לגלוטן, כמוני, שעלו עוול בחפי, אני מצונן בגיל אפס, פשוט כי אני אוכל קמח לבן, וזה עושה לי לא טוב, וקשה לי לא לאכול בורקסים וקורסונים. אז לפעמים אף שלי צונן. ואברי גלעד חושב שאנשים כמוני צריכים על לא עוול בכפם להיכנס להרי מקלט. אנשים שסתם סובלים משפעת עונתית, מקדחת השחת, מצינון רגיל לחלוטין שלא מסכן אף אחד, בעוד שדווקא המחוסנים הוכחו מחקרית כמדביקים יותר מהלא מחוסנים או מהמחלימים. אלה נתונים שפרסם משרד הבריאות, משרד הבריאות פרסם אותם. אנחנו נמשיך לכתבה נוספת, והיא הכתבה במעריב, שמדברת על העולם הדיגיטלי, הכלא הדיגיטלי, הלא היא מערכת דירוג חברתי, גבירותיי ורבותיי. העולם הדיגיטלי שאנחנו מתארים כדיסטופי הולך והופך למציאות בצעדי ענק. אני מקריא פה ממעריב, לא משום איזשהו ערוץ מדיה אלטרנטיבי. אני מקריא פה מהסופר סחי מיינסטרים, כן, שמדבר על הכלא הדיגיטלי, ממש פשוטו כמשמעו. לא רחוק היום שבו לדירוגים ולתגובות שלנו ברשתות החברתיות יהיה ערך גם מחוץ לאפליקציות עצמן. לא קשה לדמיין עולם שבו בעל דירה יעדיף להזכיר אותה למי שזוכה בהמלצות טובות ברשת. כן, מדברים פה על פרק מתוך מראה שחורה, נוז דייב, הוא הפרק הפותח את העונה השלישית של הסדרה הבריטית מראה שחורה. הוא מספר על לייסי שחיה בעולם שבו אנשים מדרגים זה את זה בסולם של 1-5 באמצעות אפליקציה ייעודית בסגנון אינסטגרם. דירוגו של אדם קובע כיצד התנהל הוא חייו. ככל שהציון גבוה יותר, לפרסות בפניו יותר אפשרויות, הוא רשאי להשתייך למועדונים הטובים יותר וליצור קשרים חברתיים אנשים מדורגים במקום גבוה. הציון הוא שקלול הרושם שאדם מותיר במהלך אינטראקציות בין אישיות, גם אקראיות לחלוטין. אדם נתן מבט ארוך מדי במישהי שחלפה הפניו ברחוב, דחף בתור לרכבת, ברכת הבוקר טוב שלו לא הייתה מחויכת מספיק, והדירוג שלו ייפגע. כמובן שאין כללים ידועים מראש לדירוג, וכל אדם יכול לדרג על פי רצונו. למעשה אנחנו עדים לעולם שהוא מבחן קבלה מתמשך, שבו האדם נבחן בכל רגע ורגע ונשפט על כל צעד ושעל, מה שכמובן גובה מחיר רגשי כבד. במציאות הזו כולם מתאמצים להתנחמד זה לזה כדי להעלות את הדירוג, והפרסונה הדיגיטלית שאנחנו מטפחים בעולם הווירטואלי הופכת למציאות. באחת הסצנות, לייסי המדורגת 4.2 עומדת מול המראה ומתרגלת חיוכים ספונטניים כדי שיראו אמיתיים. היא שואפת לגור בשכונת פילי סן קוב הנחשקת. דמי הסחירות שם גבוהים מדי עבורה, אבל אם תצליח להגיע לדירוג 4.5 תקבל את הדירה בהנחה. לשם כך היא נפגשת עם מאמן אישי, והם מגיעים למסקנה שהדרך היחידה לשפר את הדירוג, את הציון בזמן קצר, היא למצוא במעגל החברתי שלה אנשים בעלי דירוג גבוה שיסכימו לקדם אותה. הפרק משקף את ההשלכות שעשויות להיות לאובססיה המודרנית לכימות. ופה הכתבה נהיית מעניינת. אנחנו חייבים לפקוח עיניים ולהבין שמציאות סינתטי זו כבר כאן. הטכנולוגיה שלנו כל קשורים אליה מהירה לחיים את המרכיבים האפלים ביותר שבאדם, ומקרינה אותם אלינו חזרה. הסגידה לתהילה, לפרסום, לחיצוניות, לכימות של הערך העצמי, להשוואה בלתי פוסקת לאחר, להדבקת תוויות לאנשים בלי להכירם, שיימינג. כל אלו נעשו לאלמנטים בלתי נפרדים מהתרבות שלנו, ואם לא ניתן על כך את דעתנו, אנו עשויים להתעורר בנקודת העל חזור. כן, בלה בלה בלי בלה 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 בלה, ופה ממשיכים. אין צורך להרחיק כדי להבין שאין זה חלום בלהות או דמיון אומנותי. למעשה, העולם שאנחנו מתארים כדיסטופי הוא מציאות שרירה וקיימת בסין, המרושתת מלמעלה מ-170 מיליון מצלמות רחוב המאפשרות מעקב אחר כל אזרח במדינה. מערכת הדירוג החברתי שמיישמת הממשלה בהדרגה כולל טכנולוגיית זיהוי פנים, זיהוי ביומטרי, זיהוי קולי, נתוני GPS, זה אפילו יכולת לזהות אנשים על פי סגנון הליכתם, ladies and gentlemen. מעתה, האופן שבו אתם הולכים יכול לגרום לכם להזדהות במערכת הדירוג החברתי. מערכת הדירוג הסין מעניקה לאזרחים ציון על פי שלושה מדדים עיקריים, מדדים פיננסיים. למשל, שילמתם מס הכנסה, כן הלוויתם, לא הלוויתם מהבנק, יש לכם כסף, אין לכם כסף, או בקיצור, עשירים יותר שווים יותר, עניים יותר שווים פחות. מדדים חברתיים, למשל, התנהגויות כאי ציוד לחוקי התנועה, עברתם בטעות ברמזור אדום להולכי רגל, קיבלתם דוח חנייה, תמים, כי בטעות לא הבנתם את השלט שהעירייה כותבת על מתי מותר או אסור לחנות, קיבלתם דירוג גרוע, טיילתם עם הכלב לא רצועה, שחררתם את כלבכם המאולף בפארק שלא מוגדר לפי העירייה כפארק שמותר לשחרר בו כלבים, ירד לכם בדירוג, ישנתם במקומות אסורים, ישבתם בספסל שלכם, האישור קנאביס רפואי הסיכוי שלכם, ועשיתם פייסל, ירד לכם בדירוג. כן, ומדדים שנעשו ברשתות החברתיות, למשל, מספר החברים, או מידת החיוביות בפוסטים שמתפרסמים, כאשר פרסום פוסטים ביקורתיים כלפי המשטר, מסכנים את המשתמש בדירוג נמוך. זאת אומרת, אתם גם צריכים לקבל יותר לייקים, לקבל יותר לייקים וגם לקבל יותר לייקים על פוסט שמעודד את המשטר, פוסט שמקבל הרבה לייקים על התנגדות למשטר, או פוסט שמתנגד למשטר באופן מהותי, יזכה אתכם בדירוג נמוך. מה העונשים על דירוג נמוך? וואלה וואלה. בוא נדמיין, בוא נזכר בספרים שדיברו על זה, בוא נזכר ב-1984, בוא נזכר גם בשואה, שזה לא כזה מוזר להשוות, כי אנחנו תכף נגיע לשם, כן? אבל אני שואל אתכם, את סופנו שמתקשים עם ההשוואה בין המצב הנוכחי לשואה, מתי כן נוכל להשוות? מתי יגיע היום שבו נוכל להשוות בין התו הירוק לתלי הצהוב? מתי כן יהיה אפשר להשוות? כשאנשים ימותו? כי הם מתים! הם כבר מתו! אתם מוזמנים לחפש בפרויקט העדויות. תרשמו בגוגל, פרויקט העדויות. אל תסתכלו על הכתבות שמשמיצים את הסרטון הזה, אלא תחפשו את הסרט הזה בעצמו. הוא פורסם אצל הרבה אנשים, עבדו בו אנשים טובים, חברים עיקרים שלי, שאספו עדויות מנפגעי חיסונים. תראו מה שיש להם להגיד. אחרי שראיתם את זה, תראו את שני הסרטים הטובים של אורלי וגיא, שראינו אנשים סופר סחים מהסיסטם, חלקם כבר מחוסנים, אורלי וגיא בעצמם מחוסנים פעמיים, ואפילו שלושה לדעתי, ותתחילו לעשות אחד ועוד אחד, אני בטוח שיצא לכם שניים. במילים אחרות, אומרת הכתבה פה, אם אזרח החמיץ תשלום משכנתא אחד או שניים, נתפס בנהיגה במהירות מופרזת, פרסם פוסט הלועג למושל המקומי, סביר שהדירוג החברתי שלו נמוך וחייב נתונים לאיסורים ומגבלות, החל מפעולות יומיומיות בסיסיות ועד לקביעת העתיד שלו ושל ילדיו בתעסוקה ובהשכלה. אוקיי? וכולי. מנגד, אזרחים דירוג גבוה, מעניק למשל תמריצים, הזמנת חדר במלון ללא פיקדון, גישה קלה לטיפולים רפואיים, הטבות מס, בלה בלה בלה, וכולי וכולי. עכשיו, הקטע הוא שלחלקם אסור לצאת מסין. זאת אומרת, אלה שיש להם דירוג חברתי נמוך לא יכולים לצאת מסין. אתם מבינים? הם לא יכולים לצאת החוצה, זהו. ארץ נהיה, עכשיו, זה דה פקטו קורה גם פה. עוד לפני הדירוג החברתי, זה קורה, איזו הספיק. As we speak זה קורה, אוקיי? אנשים בלי בדיקת קורונה לא יכולים לצאת החוצה, אפילו לסיני. איזה קטע. ואנחנו נעבור לכתבה הבאה, שהכתבה הבאה עוסקת בחוק, ידידי היקרים, אני הולך להקריא לכם מתוך טיוטה, או טיוטה או איזושהי מסמך של משרד המשפטים, שאתם מוזמנים לכתוב, תרשמו מערכת דירוג חברתי, תבדרו שהתוצאה הראשונה שלכם בגוגל, תהיה הפנייה לאתר גוב, האתר, כן, של, של, ה, של הממשלה, ששם הם מתפרסמים כל החוקים, החל ממדרג חברתי, ועד לחוק שאוסר לשבט בני אדם. כן, יש כזה חוק. יש חוק שאוסר על הנדסה גנטית, ושיבוט בני אדם. החוק הזה קיים כבר 20 שנה, תבדקו אותי. משרד המשפטים, הרשות להגנת הפרטיות, בבקשה, הרשות להגנת הפרטיות ומשרד המשפטים, דירוג חברתי בראי הזכות לפרטיות. מבוא, מסמך זה מבקש להציב זרקור על תופעת השימוש בטכנולוגיה דירוג חברתי של אזרחים ותושבים להשגת מטרות חברתיות, שלטוניות או אחרות. What? מה זה אחרות? כאילו, או שזה חברתי, ואתם רוצים לעזור לנו, או שזה שלטוני, ואתם רוצים לשלוט עלינו, או שזה, מה זה? מה זה או אחרות? סתם, אני שואל פה שאלות, כן? מסמך בתוך משרד המשפטים. ועל השפעתו של דירוג זה, ועל הזכות לפרטיות בפרט, ועל החברה באופן כללי, אין להתעלם מכך שמסמך זה נכתב ברקע משבר הקורונה, תודה רבה. בואו נבחנים בארץ ובעולם פתרונות שונים למיגור המגפה, חלקם עשויים להגיע לכדי דירוג מסוג זה. להזכירכם, אנשים רבים, ביניהם חושפי קוספירציות ידועים, ביניהם אפילו ישראלים כמו בועז האצלי, דיברו על זה הרבה הרבה הרבה, הרבה לפני הקורונה. זאת אומרת, הדבר הזה היה כבר היה הדליין חם בכותרות קונספירציה הרבה לפני הקורונה. הדירוג החברתי ואיזשהו משבר שיגרום לדירוג הזה להיכנס לחוק. והנה, הנה זה פאקינג קורה מול הפרצוף שלנו. זה נכתב כרגע לפני הלילה, בו נבחנים בארץ בעולם פתרונות השונים למיגור המגפה, חלקם עשויים להגיע לכדי דירוג מסוג זה. מטבע הדברים, שימוש במערכת טכנולוגית של דירוג חברתי אסור להיות כרוך בפגיעה קשה בזכות לפרטיות של פרטים, נוכח מגוון יוזמות עולמיות ומקומיות בתחום. סקירה זאת תציג את עיקרי הנושא, הן בהקשר הכללי, בלה בלה בלי בלה בלה, כחלק ממערך פיקוח שלטוני ומעקב על ידי המדינה. דירוג חברתי הוא שם כולל מנגנון דירוג שיטתי ומתמשך, ומתמשך. זה לא פתרון קסם של סבנג וגמרנו, זה חלק מהחיים שלכם, גבירותיי ורבותיי, של אזרחים או תושבים, או משתתפים בקהל משותף, זאת אומרת אפילו תיירים. על פי מידע הנוגע אליהם, אשר נאסף גורד שני ומוצב בסוגי מידע אחרים, ואשר עשוי להשפיע על היבטים שונים לחיים, לרבות דרך הענקת ציון, על פי פרמטרים שנקבעו, בלה בלה בלי בלה בלה, להשתמש במאפשרות לגורמים ציבוריים ופרטיים. זאת אומרת, גם ממשלה, אבל גם גופים פרטיים, גופי ביון פרטיים, כל מיני אנשים שהם חוקרי, כל מיני חוקרים פרטיים, כל מיני סתם גופים שהם לא קשורים, גופים כמו, אני יודע, רפאל, אלביט, whatever, כל מיני דברים שקשורים למדינה ולפיתוח אמצעי לחימה וכו' וכו', ירשו, יקבלו רשות להשתמש במידע שלכם שנאסף עליכם בלי רשותכם. להשתמש במידע אודות פרט ספציפי לשם דירוגו על פי מדדים שונים באופן השוואתי לפרטים אחרים, כאשר דירוג זה עשוי להיות שקוף בפני גורמים שונים לרבות פרטים אחרים ולרבות על ההיבטים שונים של חייו של אותו פרט ממנו נאסף המידע, בלה בלה בלי בלה בלי בלה בלה. בשנים האחרונות לשימוש במערכת דירוג חברתי, בלה בלה בלי, תודה רבה. הנה הדומה הדוגמה שישראל לוקחת, משרד המשפטים לוקח, איזה דוגמה הוא לוקח? ממערכת הדירוג החברתית הסינית, שהרגע ראינו עליה כתבה מפחידה, מלחיצה, מפליצה במעריב. וואט? להעריך את אמינותם של האזרחים סינים, לעמוד בהבטחותיהם ובדרישות של כללים משפטיים, נורמות מוסריות ותקנים מקצועיים ואתיים. לתגמל אזרחים על התנהגות הנתפסת כטובה על פי המשטר, ולהעניש על התנהגות שאינה כזו. אני אגיד את זה שוב פעם, כי אני לא חושב שאנשים מבינים מה קורה פה. מטרת התוכנית היא לתגמל אזרחים על התנהגות שנתפסת כטובה על פי המשטר, ולהעניש על התנהגות שאינה כזו. הימנעות מתשלום מיסים וכנסות, וכן פרסום מידע שגוי, פייק, מה שהממסד מגדיר כפייק נוז ושימוש בסמים. וכן עבירות פעוטות יותר, כמו אישון ברכבת או טיול עם כלב ללא רצועה. זה המודל ממנו לוקחת החברה הישראלית, משרד המשפטים, את הדוגמה. למה הולך לקרות? אתם מבינים? אתם קולטים? זה לא איזה קונספירציה. אנחנו בדרך לסין. אתם מכניסים את זה לראש הקטן והמצומק שלכם? אתם קולטים את זה? Are you with me, ladies and gents? סין כאן. סין הולכת להיות כאן. אנחנו הולכים להיות סין. סין שווה אנחנו. אנחנו שווה סין. אני יכול להגיד את זה עוד כמה פעמים כדי שזה ייכנס, אבל מי שראה את מה שעכשיו שמתי, את הכתבות האלה, ואת הציטוט מתוך מסמך של משרד המשפטים שבעצמו לוקח דוגמה מהסינים, ולא מבין שמשהו כאן לא סבבה, צריך לחזור לכיתה א' ולהבין שאחד ועוד אחד שווה שתיים, ושתיים ועוד שתיים שווה ארבע, ויש איזשהו היגיון ולוגיקה מאחורי המציאות שלנו, ואפשר ללמוד ממנה איך לזהות דברים שעתידים להגיע. לדוגמה, אם אתה יודע שאחד ועוד אחד שווה שתיים, אז כשאתה רואה במציאות אחד, שאליו מצטרף עוד אחד, אתה יכול להבין שהתוצאה של זה תהיה שתיים. איזה מדהים. אנחנו נעבור לאיזשהו סרטון, שאני רוצה שאתם תראו, איזשהו סרטון שמדבר על מחנה בידוד של COVID patients, של אנשים שנדבקו בקוביד בצפון אוסטרליה. כן, דיברנו על השוואה לשואה, דיברנו על מערכת דירוג חברתי, תו ירוק, טלאי צהוב וכולי וכולי, אוקיי? ועכשיו אנחנו נדבר ממש לידרלי על מחנה בידוד, קוורנטין קמפ, כן? או כפי שקראו לזה בשואה, מחנה ריכוז, אוקיי? מחנה ריכוז באוסטרליה, ותקשיבו למה שיש לדון הזה להגיד. אל תקשיבו לי, תקשיבו לא.
Waiting patiently to be fed. It's like when you shake the bag of dog, the dog treats, and the dogs come running. We're all just outside waiting. Just had the cops come around and tell this woman off staying over here as well, because there was about 5 seconds in between her taking a sip of her cup of tea and she took her face mask down. Cops came around literally on the dot and just pulled her up for it, and she said, well, I'm drinking my tea, and they said, well, not right now, you're not, put your face mask on. It's a bit intense.
אז כפי שראינו, מחנה בידוד, מחנה ריכוז, תקראו לזה שאתם רוצים, מחנה ריכוד, תקראו לזה איך שבא לכם, זה לא קונספירציה, וזה לא סיפור, וזה לא פייק ניוז, זה אמיתי. אוקיי? וזה מאוד יקר. אתם קולטים? עד כמה זה פתטי? שאתם משלמים על הבידוד של עצמכם? אתם מבינים לאיזה מצב המדינה הזאת הגיעה? או שצריך לתרגם לכם את זה? ללטינית, ליוונית, לאנגלית. Wake the fuck up. עכשיו. לא מחר, לא מחרתיים. עכשיו. מה עושים? נגיע גם לזה. אבל בינתיים, בואו נמשיך. Let's move forward. אנחנו דיברנו, התחלנו בכתבה של אברי גלעד, שהציע להקים ערי מקלט, ובעצם להפוך את פרדס חנה לגטו, לגטו שלא מחוסנים. המשכנו לכתבה במעריב על דירוג החברתי, על מערכת הדירוג החברתי בסין. הראינו ממסמך של משרד המשפטים בישראל, מהאתר הרשמי של החוקים של הכנסת, שהממשל הישראלי לוקח דוגמה ממערכת הדירוג החברתי הסין, כן, בסין, ורוצה ליישם אותה כאן בחוק הישראלי, אוקיי? והמשכנו לסרטון שהרגע סיימנו אותו על מחנה בידוד, מחנה ריכוז, שבו מרכזים ומבודדים את כל השוהים שהגיעו מחול באוסטרליה, והמבודדים והנדבקים ובלה בלה בלי, בלה בלה בלה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה פשוטה, מה אתם חושבים, כמה זמן ייקח לדעתכם בין ההחלטה הישראלית על מערכת דירוג חברתי ועד לכזה גטו? כמה זמן אתם חושבים ייקח עד שמישהו יאמץ את הרעיון של אברי גלעד ויבודד את כל הלא מחוסנים במחנות ריכוז? ומאז שזה יקרה, כמה זמן אתם חושבים ייקח עד שיתחילו להקים שם כל מיני דברים דמויי מסרפות, או לצורך העניין לחסן בכפייה, או לצורך העניין פשוט לראות למוות בלא מחוסנים? אני יודע שעכשיו זה נראה לכם קיצוני. מה, הוא מטורף, הוא מדבר פה על מלחמת אזרחים. חבר'ה, להזכיר לכם, לא כזה מזמן, מר ראש הממשלה לשעבר וחבר מרעב, בין אם זה היה בכוונה או בין אם זה היה שלא בכוונה, אני לא שופט או מצביע שום אצבע על אף אחד, אבל העובדה היא שרגע לפני שנתניהו אף, המדינה בערה, והערים פה נדלקו ככה, ככה. תוסיפו לברדק הזה לא מחוסנים וכן מחוסנים, ועניים ועשירים, ודירוג חברתי, אתם מבינים כמה קל להדליק את המדינה הזאת? אתם מבינים כמה, אתם קולטים עד כמה הישראלים האלה צייטנים? אנחנו המדינה שמובילה בחיסונים, בסגרים ובמאומתים. יש פה מגפה של מאומתים, של נבדקים, יש פה מגפה של כבשים, של אברי גלעדים, וכל מיני כאלה גיא לררים, שתוהים על האם אורלי, שהיא בעצמה התחסנה, על האם יש לרשות בכלל לפקפק בנרטיב הממסדי. אני מעריך את גיא לרר על מה שהוא עשה בעבר, ועל מה שהוא עדיין עושה היום. אני מעריך גם את אברי גלעד הקודם, המקורי, כן, אברי גלעד בגרסה המקורית שלו, לא את השיבוט שאנחנו רואים עכשיו על המסך. אני מעריך גם אותו על מעשיו ופועלו לטובת המדינה. כן, אברי גלעד בסופו של דבר אמר הרבה דברים טובים, ועשה הרבה דברים טובים בחייו, ואני מעריך אותו על זה. ובכל זאת, אני חייב לשים פה את האצבע, ולהגיד לכם, הקהל בבית, שימו לב, שימו לב, אברי גלעד העלה את הרעיון להפוך את פרדס חנה לעיר מקלט, להפוך את פרדס חנה למעשה לגטו שלא מחוסנים, ששם היו את כל היהודים, זאת אומרת, סליחה, את המחוסנים, סליחה, זאת אומרת, אותנו, הלא מחוסנים, אוקיי? ושם יהיה מחנות, יש שם בתי ספר של יהודים, זאת אומרת שלא מחוסנים, ויש שם בתי חולים של יהודים, זאת אומרת שלא מחוסנים, ויש שם משטרה של יהודים, זאת אומרת שלא מחוסנים. הבנתם? אתם זה נכנס לכם לראש שלכם, או שאתם, למה אתם מחכים? למה אתם מחכים? למה? לעוד פוסט בפייסבוק? לעוד פרויקט עדויות? למה? למה אתם מחכים? יושבים שם בבית ועושים לייקים לפוסט. למה אתם מחכים? מה עושים? שאלה טובה. נגיע אליה בסוף השידור הזה. אני רוצה להמשיך אל איזושהי הקראה של קטע מתוך מרד יהודה המכבי. מתוך מרד החשמונאים, כן, חלק מהקטעים האלה אמר יהודה המכבי, וחלק מהקטעים האלה אמר מתתיהו. זה מתוך ספר המכבי, ספר החשמונאים, ספר חיצוני לתנך, שמתוארך כביכול לאותה תקופה, סלש מעט אחריה. עד כמה הנאום הזה אכן נאמר, ועד כמה הוא נכתב סמוך לאותה תקופה, אני לא יודע, אינני היסטוריון, גם לא הייתי שם, אבל אני בהחלט שואב את ההשראה מהקטעים האלה, וזה חשוב. זה חשוב שכולנו נזכור מאיפה הגענו, למעשה. זה חשוב שכולנו נזכור מאיפה הגענו. ואני כאן עם הדבר הזה, מדוע זה לא קופץ לי? בואו נראה. למה זה לא עולה לי? אוקיי, אני אקריא לכם את זה ככה. וישא מתתיהו את קולו ויאמר, אם אמנם יסורו כל עבדי המלך, גוי גוי מאלוהיו, וישמעו לקולו להמיר את חוקות אבותיהם, לכן אנוכי ומשפחתי. כי לא נסור ימין ושמאל מאחורי חוקות אבותינו, חלילה לנו לשוב ממצוות השם אלוהינו ולהפר בריתו איתנו. לכן את דתי המלך לא נעשה, ואת חוקותינו לא נמיר בחוקות המלך. והי ככלותו לדבר, והיגש איש מבני ישראל לעיני כל הניצבים אל הבמה אשר במודעית לזבוח זבח כאשר ציווה המלך. ויר מתתיהו ויחם לבבו, ותבער קנאתו על תורת אלוהיו. כאשר עשה פנחס לזמרי בן סלו, וירוץ אחרי כן בתוך העיר ויקרא בקול גדול ויאמר, מי האיש החרד לתורת אלוהיו ומחזיק בבריתו יבוא אחריי, מי להשם אליי. ויאמר השם, כן, זה כבר אנחנו מדברים על יהודה המכבי נואם לפני אנשיו מול קרבות שהסיכוי לנצח אותם הוא לא מאוד גדול, כמו היום. אתם מסתכלים על המסך, אתם רואים את רוב המדינה מתחסנת, אתם רואים את רוב האנשים הטובים שאתם מכירים נופלים לשטויות האלה ומאמינים לקשקושים ולשקרים שהם רואים על המסך, וזה נראה שכאילו הקרב אבוד, זה נראה שכביכול אין סיכוי. אז בואו ניקח דוגמה ביהודה המכבי. ויאמר יהודה המכבי, השם אלוהי, השם אלוהי אבותינו, הלא אתה הוא אלוהים בשמיים, ואתה מושל בכל המלכות הגויים, ובידך כוח וגבורה, ואין עמך להתייצב, והנה הם גמלים עלינו, והנה הם גמלים עלינו, גמלים, והנה הם גמלים עלינו לבוא לגרשנו מירושתך אשר הורשתנו, הבריאות הבסיסית שלנו, אלוהינו הלא תשפוט בם, כי אין בנו כוח לפני ההמון הרב הזה הבא עלינו, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך עינינו. זה מתוך דברי הימים. כן, זה איזשהו ציטוט. זה לא של יהודה המכבי, זה איזשהו ציטוט מהנביאים. זה ציטוט של יהודה המכבי. ויאמר יהודה לאנשים אשר איתו, אל תיראו מהמונם ומעברתם, אל תפחדו. זכרו איך נושעו אבותינו בים סוף, כאשר רדף אחריהם פרעו בחיל, ואתה נקרא לשמיים. אם יחפוץ בנו ויזכור ברית אבות וישמין את המחנה הזה מפנינו היום, וידעו כל הגויים כי יש פודה ומציל לישראל. ויער את המחנה הכבד ויתפלל ויומר, ברוך אתה מושיע ישראל המשבית עברת הגיבור ביד דוד, ביד דוד עבדך, והמומר מחנה פלישתים בידי יהונתן בן שאול ונושא כליו. סגורנה את המחנה הזה ביד עמך, ביד עמך ישראל, ויבושו בחילם ובסוסיהם. תן להם מורח ושבור אומץ וחוזקם ורעדו בשברם. הפילם בחרב אוהביך ויהללוך כל יודעי שמך. בתודה. זה מתוך השמונאים א', ספר חיצוני לתנך שמצטט ומספר את קורות החשמונאים. יש פה קטע אחרון שאני רוצה להקריא לכם מתוך הנאום, אחד הנאומים המפורסמים שיש בהיסטוריה של העם היהודי, לא כזה מזמן, שזה גם קשור לשואה. והנאום הזה הוא למעשה הנאום של כן, כרוז שפורסם על ידי אבא קובנר בליל השנה החדשה 1942 בגטו וילנה לקריאה למרד יהודי בשואה. כן, זה הנאום, הכרוז של אבא קובנר, אל נלך כצון לטבח. במקור זה ביידיש, לומר נתגיין וישוף צודר שחיטה. נוער יהודי, אל תיתן אמון במוליכים אותך שולל. מ-80 אלף יהודים שבירושלים דליטה, וילנה, שרדו אך 20 אלף. לעינינו קראו מאיתנו את הורינו, אחינו ואחיותינו. היכן הם מאות הגברים שנחטפו לעבודה בידי החוטפים הליטאים? היכן הם אנשים הערומות והילדים שהוצאו מאיתנו בליל האימים של הפרובוקציה? היכן הם יהודי יום הכיפורים? היכן הם אחינו מהגטו השני, כל אשר הוצא משערי הגטו? לא חזר עוד. כל דרכיו של הגסטאפו מובילות לפונר, ופונר היא מוות. המהססים, השליחו מעליכם כל אשליה, ילדיכם, בעליכם ונשיכם, אינם עוד. פונר אינם מחנה. שם נורו כולם. היטלר זומם להשמיד את כל יהודי אירופה, על יהודי ליטא וטליות הראשונים בתור. אל נלך כצון לטבח. נכון, חלשים אנו וחסרי מגן, אולם התשובה היחידה לאויב היא התנגדות. אחים, מוטב ליפול כלוחמים בני חורין, מלחיות בחסד מרצחים, להתגונן, עד הנשימה האחרונה. ופה אני קורא לכם, אחיי ואחיותיי, הגיע הזמן, הגיע הזמן למרד.
שחור סור